שלום לצופי ערוץ התוכן ישראל מחר ולכל מי שמאזין לנו עכשיו. האיש שאני הולך לשוחח איתו עכשיו, אני בטוח איש מכם לא שמע עליו, אם לחלוטין לא מוכר. איתמר בן גביר, מה שלומך?
נחבא אל הכלים כמו תמיד. שלומך משה יקירי, טוב לראות אותך.
ברוך השם, ברוך השם. אני, אתה עושה לי צרות אתה, אני חייב להגיד לך. אתה ממש עושה לי חיים קשים. כי מצד אחד, אני לא מתבייש לומר שאני אוהב אותך, ו... מאוד מעריך אותך. מה שנקרא self-made man, בן אדם שבנה את עצמו מלמטה למעלה, מול כל האש וכל ההשמצות, שומר על האמת שלו, תהיה אשר תהיה, מתקדם, נאבק, באמת, ומצליח, ברוך השם, פרקטיקה יפהפייה של, של משפטים, כמו משרד עורכי דין מצליח וכו'. ונורא בא לי שתהיה בכנסת, באמת בא לי שתהיה בכנסת, אני חושב גם ש... ואני חושב גם ש... באופן פרטי, לאנשים ספציפיים שיש להם בעיה, כן, לא באופן מערכתי, ואמרתי לך את זה בעבר, אני לא חושב שאתה יכול לשנות שם באופן מערכתי שום דבר, אני יודעתי, אבל באופן פרטי ונקודתי, יש הרבה מה לעזור ולהועיל בכנסת, ואתה תהיה אחד שמועיל. אז בא לי, ובכלל, לראות אותך... לראות אותך מתווכח עם אחמד טיבי יכול להיות מבדר קצת, עד שישעמם אותי אחרי 5 דקות גם כן. אבל בסך הכל, בסך הכל מגיע לך להיות שם. בוא נאמר, יותר מהרבה הרבה אחרים. אבל מצד שני, אתה נמצא בתוך מפלגה שמי שעומד בראשה מאיים עליי. רק אתמול ביבי אמר שהוא עד סוף אפריל אחרון האנשים שלא התחסנו, יתחסנו. אני בפחד אימים, איך הוא הולך לחסן אותי עד סוף אפריל? אני לא רוצה, לא בא לי, לא מתאים לי הניסוי הזה של פייזר, אני אדם בריא. החלטתי כלפי עצמי שאני לא מתחסן ולוקח את הסיכון. אני גם לא מסכן אף אחד במיל, כן? אז, ואני מכניס אותך, אני מכניס גם אותו, את סמוטריץ' שרוצה יותר כפייה ויותר זה, אז... אז מה עושים עם זה?
אני אשיב לך.
זה לא ש... בוא, אני רק רוצה להבהיר. לפני שאני... תסלח לי עוד שנייה. אני לא הולך להצביע בבחירות האלה. כן? אבל מי שלא חושב כמוני, אני לא כרגע הולך להסביר למה, ולא כרגע הולך לשכנע לעשות כמוני, אני מצביע אי אמון, ונשאר בכל המערכת, ונשאר בבית. זאת גישתי. מי שרוצה, הסברתי את זה כמה פעמים, נסביר בהזדמנות אחרת. אבל למי שכן הולך, ומתלבט עם הבעיה שלי, מה אתה עונה?
קודם כל, אני רוצה להתחיל בזה שגם אתה עושה לי צרות. אתה יודע למה?
נו.
כי אני מאוד רציתי לרוץ איתך. כי אני חושב שאתה אדם, ואתה יודע, לא אומרים כל שפחו של אדם בפניו, אבל אתה איש אמת, שאומר דברי אמת, ואומר את הדברים שאתה מאמין בהם, ונלחם עליהם. ואני לאורך כל השנים, כילד, אתה יודע, כנער, בתקופה של זו ארצנו, שאתה הנהגת והובלת, אני זוכר את עצמי נעצר בכל ההפגנות הללו, ובאמת לאורך כל השנים האלה, המחנה המשותף בינינו הוא כל כך גדול, כל כך רב, אבל אני חולק עליך בדבר אחד. אתה מדבר על כך, ותכף נגיע, אני לא אתחמק מהחיסונים, כן, נדבר עליהם בצורה הכי חד משמעית. אבל אתה לא מדבר על, אתה בא לצעוק ויהיה קצת עם אחמד טיבי אקשן ותעזור לאדם הפרטי. לא מסכים איתך, אני לא הולך רק לעזור לאדם הפרטי, אני לא בא רק לצעוק על אחמד טיבי.
אני לא, זה סתם היה אנקדוטה.
אני לא, אני...
זה לא הדבר החשוב. משה, אני באמת חושב שתעזור, תעזור למאחזים, תעזור.
לא, אנחנו שיחה על זה ואני אומר לך עוד פעם. אני מתפלל להיות ה-61 של נתניהו. אני מתפלל להשפיע. אני בא גם לצעוק, לצעקה יש חשיבות, אבל אני בא גם להשפיע. אני גם בא לשנות דברים. הזכרת משרד עורכי דין, ברוך השם, בניתי אותו ב-10 אצבעות, וראיתי הצלחות ותיקים ו... ושאלתי את עצמי, למה אני הולך לדבר הזה של הכנסת? ואני הולך לשם כדי לשנות. נכון, יש לנו קווים אדומים, אנחנו מסוג האנשים שלא כל דבר עושים כדי להשפיע, ויש דברים שלא מבטרים עליהם, אבל בסופו של יום אני חושב שהפעם יש הזדמנות. יש הזדמנות אמיתית שתיווצר כאן ממשלת ימין מלא מלא, וכן, שנגרור אותה, שנשמור על נתניהו בימין, נגרור אותו ימין. עכשיו, לגבי עניין החיסונים, כי אני לא רוצה לצאת פטור בלי כלום. תראה, אנחנו בלוק טכני. גם בצלאל, דיברתי איתו, ואין לו שום כוונה של כפייה, של ללכת ולשלוח שוטרים על אנשים. אבל אני חייב לומר שאני רואה, לא רואה את הדברים עין בעין איתו. אני בעד להתחסן, אני עצמי התחסנתי אגב, אבל אני חד וחלק נגד כפייה. אני יודע מה זה כפייה, אני יודע מה זה כשרפו עליי בתור נער, שמו אותי בצו מנהלי, בלי משפט, בלי הוכחות, 9 חודשים בבית במבשרת ציון, ואחרי רצח רבי, לא, בלי שום משפט, בלי שום הוכחות, רק כי רצו לסתום לי את הפה. אני מכיר את מה שאתה אומר, ואני מעריך את זה. אני מעריך את זה, ואני לא מקבל שאתה הולך לבית כנסת, ולא מוצאים לך פתרון. לא מוצאים לפחות איזשהו, בוא נעשה איזו מחלקה של, אתה יודע, בתוך בית הכנסת, איזשהו אזור, כמו שיש להבדיל אזור שמעשנים ולא מעשנים, שיש לו אזור למתחסנים וללא מתחסנים. אבל אני כן חושב, עוד פעם, שהמפלגה שלנו, גם בצלאל, אני לא רואה אותו כמי שהולך וקופה משהו. ואני אומר לך חד וחלק, אני אעמוד שם כחומה בצורה נגד כפייה.
זאת אומרת, בעניין הזה, אתה תאזן את הצד השני והכל יהיה בסדר.
אני מאמין שכן, אני יודע ש... יש לי את האמירה שלי, אני מאוד אגב...
אתה יודע, אני נורא שמח על התשובה הזאת שלך, אתה יודע מדוע? כי אני, סליחה על חוסר הצניעות, אני מרגיש שיש לי חלק בזה. אני צודק?
אתה צודק ב-100%. בוא נזכיר, אתה דיברת ברעיונות ואמרת דברים מאוד 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 מפורשים, ואחד וחלק.
אני זוכר בהחלט, עברתי את התהליך הזה, של להבין מה זה המחבש הזה שתופס את האזרח, מהכיוון של ההפגנות, מהכיוון של הזה, וזה הביא אותי להתחיל לחשוב בצורה רחבה יותר. לא, אתה יודע מה, כשבצלאל אמר את האמירה האומללה הזאת שלו, בטח כפייה, הציוץ הזה שלו, אני לא יודע אם שמת לב, אני הגבתי, לא הזכרתי את שמו אפילו, רק אמרתי, כדאי לכל נאמני ארץ ישראל לזכור, אוקיי? ש... אם מותר לך, אם מותר למדינה, אם אתה טוען שמותר למדינה לשלול את הריבונות של האדם על גופו, בשל כל ערך שהוא, ודאי וודאי שמותר לה לשלול את ריבונות, את ריבונותו של האדם על ביתו, על יישובו. ברגע שנתת למדינה את הסמכות לשלול את הריבונות במקום הכי פרטי והכי ריבוני שיש לאדם, הגוף שלו עצמו, מי אתה בכלל שתצייץ כאשר המדינה מחליטה, בגלל שלטון כזה או אחר שנבחר בהינף אצבע, לא משנה מה, להעיף אותך מהבית שלך.
משה, אבל אני חייב להגיד לך לגבי בצל, שאני חושב שהוא לא יכול להיות בצד הזה של כפייה. הייתה לו איזו אמירה, לדעתי, אמירה באמת מיותרת. אבל אני חושב שכשמכירים את בצל, יודעים שהוא היה שם איתנו יחד במאבקים על גוש קטיף, היה שם יחד איתנו. אני כל השנים האלה נמצא שם, במאבקים על זכויות האזרח, במאבקים למען הילדות שלנו והילדים שלנו, במאבקים למען הנערים והנערות, ואגב לא רק הציבור שלנו, גם הציבור החרדי. אתה רואה הרבה פעמים את ההתעללות, את הפגיעה, אני לא חרדי, אבל כשאני רואה את הדברים האלה, אני לא יכול לעמוד מנגד.
אז תרשה לי להגיד לך משהו. ושים כרגע את בצלאל סמוטריץ' בצד. יש לו זכויות, ללא ספק, אני לא שואל שום דבר מהזכויות שלו. זה גם משהו רחב וכללי הרבה יותר. אם הציבור ששם עצמו כשומר ארץ ישראל, היה מפנים את מה שאמרתי עכשיו, לא היה אפשר להוריד בית אחד. גוש קטיף הייתה קיימת. עומדת פורחת. זה לא שהתפלק לו משהו, וזה ממש לא רק בצלאל, זה לא.
אתה יודע מה? פנה אליי איזשהו בחור מנתניה. היום הוא גר בנתניה, כזה בחור, אתה יודע, שורשי, ארץ ישראלי, יוצא להורים עדות המזרח. הוא בא אליי בתסכול כזה, אמר לי, תדע לך, לפני 20 שנה ניסיתי להתקבל ליישוב כזה וכזה, וזרקו אותי, וזה כל מה שאני לא. כי כל האליטה הזאת, כל הייתי אומר לפעמים יוהרה של חלקים בציבור שלנו, לא רק שהיא לא במקום, אלא היא פוגעת, היא פוגמת, היא הורסת. יש הרבה דברים מעולים בציונות הדתית, נפלאים. באמת, כשחזרתי בתשובה והכרתי את העולם הזה של הציונות הדתית, עולם נפלא, ועולם של חסד, ועולם של אנשים טובים, שעומדים בקו הראשון בצבא, ורוצים להשקיע למען המדינה והארץ, והכל פנטסטי. אבל יש גם דברים נפלאים בציבור החרדי, יש גם דברים נפלאים במה שנקרא, so called חילונים, הם לא באמת חילונים, כי זה לא חול, כי הם קודש. וכאשר אתה מסתכל על כל מיני מגמות כאלה, אנחנו אותו לא מקבלים לציבור, אנחנו אותו לא מכניסים למניין, אנחנו אותו לא לוקחים ככה ולא אחרת, אתה אומר לעצמך, יש כאן טעות גדולה, שאני מקווה שהתיקון הגדול שלה מתחיל עכשיו מבחינתי, משה. הציונות הדתית, זה לא רק מי שחובש כיפה ומוגדר כציוני דתי, מה שנקרא, לומד הילדים שלו בישיבה תיכונית והבנות באולפנה. זה גם כאלה שהם מסורתיים, שהם עם ישראל בנתיבות ובאופקים ובסדרות ובבית שען. אנשים שבלב, באמונה שלהם, הם אוהבים את עם ישראל, את ארץ ישראל, את מדינת ישראל. ומבחינתי כל אלה הם ציונות דתית ואנחנו צריכים להיפתח לכולם.
תשמע, אני ודאי מסכים איתך לגבי האיכויות של אותו ציבור. אני בוודאי מסכים איתך שמדובר כאן ב... אני אתן לה איזה הגדרה. מדובר בציבור היחיד שיש לו מה שנקרא אחריות כוללת לגורלו של עם ישראל. זה לא קיים בשום ציבור אחר. איפה אני לא מסכים איתך? והלוואי שהתברר שטעיתי. אני חושב שזה קיים כחברה, כחינוך, אבל אין באמת דבר כזה ציונות דתית. זאת פיקציה. אני חושב כי מה מייצר כל אורגן חברתי שהוא? היכולת לדעת איפה הגבולות שלך. היכולת להציב, מה שם את הגבול לשמאל, למשל? מה הופך את השמאל לגבול, את השמאל לקבוצה מאובחנת, כן? שזה כבר לא קיים בציונות הדתית. היכולת שלו לשים גבול למדינה. מה הופך את החרדים לקבוצה מאובחנת? היכולת שלהם לשים גבול למדינה. למשל, אתה היום לא יכול לדבר על חורבן וגירוש כפר ערבי. זה מחוץ לשיח, זה לא רלוונטי. אתה תגיד את זה, אתה לא תוכל אפילו להציג מועמדות לכנסת, נכון? אבל כל שמאלה אני אגיד לך ככה, את אריאל, העיר אריאל ככה, עשתה לי איזושהי עובדת מדינה בכירה, איך קוראים לה, האיש...
זילבר.
לא, זאת שקדמה לה במחלקה לתפקיד.
טליה ססון.
טליה ססון, באיזה דיון שבטלוויזיה, את אריאל ככה. היא עשתה לי ביד.
ככה.
ככה. טליה ססון, משרד המשפטים. אז למה להחריב יישוב יהודי, זה הופך אותך לכזה יפה ונאור וחכם, ולמה לעשות את ככה לרמלה, כן? אתה באותו רגע תיפסל על
די... לא תיפסל, יעצרו אותך.
יעצרו אותך.
הסתה לגזענות.
הסתה לגזענות וכו'. למה? בגלל שהשמאל אמר ככה, טרנספר, תהיה פה מלחמה. טרנספר זה בשבילי המקום שבו היום מדברים הרבה על עמוס עוז. הבת שלו, הזה שלו, הוא סימן קו על זה שווה לצאת מלחמת אחים, הוא אמר. על זה, אני לא זוכר את הביטוי המדויק, אבל הוא ומשה נגבי ואחרים.
כן,
נפוצץ קשרים,
אמרו דיבור.
כן, נפוצץ קשרים. ברגע שאתה אומר, אלה הגבולות שלי, אז אתה קיים. החרדים, כשהם אמרו, אנחנו נלך לתלמודי תורה, ולא נשאר בבית, אוקיי? אז הבינו, זה קו אדום. כשהערבים אומרים, אנחנו נעלה להר הבית ביום שישי, בלי המגבלות שלכם, לא נוגעים בהם, למה?
אבל משה, מה שאתה אומר...
עכשיו רגע, הציונות הדתית, איפה הייתה הנקודה הזו שלה, שבה היא נבחנה? האם היא בכלל אורגן?
כפר דרום, אלוהי, כפר מימון.
כפר מימון. בכפר מימון, כשהציונות הדתית... לא הייתה מסוגלת לשים קו אדום פסיבי, לא אקטיבי. לא כמו שאמר, אז פסיבי. שהרבנים לא היו מסוגלים לחיילים, להגיד לחיילים שתחת השפעתם, כן, רבני אלי וכדומה, אתם לא תגרשו את ההורים שלכם, אתם השתגעתם? זה נגד התורה. באותו רגע התברר שאין גבולות ולכן אין ציונות דתית.
לוקח את זה קצת יותר מדי קיצוני. תראה, אני דעתי כדעתך בעניין כפר מימון ובעניין זה שבמובנים מסוימים הציונות הדתית הפכה להיות פעם אחר פעם אחר פעם שק החבטות של החברה הישראלית. האמת היא יותר מזה של ממשלת ישראל. אבל אחרי כל אלה, עזוב משה, גם אתה וגם אני יודעים שבסופו של דבר, כאשר אתה גם אמרת את זה, כאשר אתה הרגעת את ההפגנות על זו ארצנו, כאשר אתה באת ואמרת, מי להשם אליי, בואו, בואו נלחם על ארץ ישראל ועל עם ישראל, הם היו שם. הציונות הדתית הייתה שם. הרי מי הגיע להפגנות האלה? לא ראינו ציבורים אחרים, לצערי לא את הציבור החרדי, לא את הציבור החילוני. בכפר מימון, נכון, הייתה טעות, טעות גדולה. הייתה כישלון גדול. אבל כשאתה בסוף של דבר, אתה רואה מי הילדים והילדות שבאו לשם, שמסרו נפש. מי הילדים והילדות היום שהולכים בגבעות של יהודה ושומרון, וחיים בתנאים לא תנאים, בלי מקלחת, ובלי, אתה יודע, בלי מים, בלי חשמל. אתה מסתכל עליהם בהרצה. זה הציונות הדתית. לכן אני לא הייתי, אני לא הייתי מספיל, לא הייתי אומר אין ציונות דתית. כן הייתי אומר שהציונות הדתית,
זה כבר לא ציונות דתית.
שהציונות הדתית, לא יודע, בוא נגיד
ש... מה זה משנה?
תוצר של הציונות הדתית. בוא נעריך את הנערים האלה. בוא נעריך את הציבור הזה.
בטח.
ובוא נגיד דבר אחד, שיש תקווה. אם אתה יודע מה הילדים האלה? הילדים האלה שאני רואה אותם, יש לנו תקווה. יש לנו תקווה מאוד מאוד גדולה.
חד משמעית. אתה יודע, אבל אם אחר עוד משהו אחד קטן, לכאורה, הציונות הדתית הייתה צריכה היום להיות כמה? 20 מנדטים? נכון?
כן.
חצי מהליכוד זה יוצא ציונות דתית. אולי אני מגזים, שליש, שרים בממשלה, אם אתה רוצה שמות, אנחנו מכירים, כן? גילה דרדן וישראל קאץ, וכולם למדו בישיבה שאני למדתי, באור הציון, שני, כן? אז עזוב, גנץ! גנץ למד זה באור הציון, אז, כן, אצל הרב דרוקמן, שיחיה עד 120. אז לכאורה, הציונות הדתית צריכה להיות יותר גדולה מהליכוד היום. אז איך זה שהציונות הדתית שווה שני מנדטים, אם היא לא מתחברת לכהניסטים, היא לא עוברת את אחוז החסימה, אוקיי? איך זה? בגלל מה שאמרתי עכשיו, כי היא לא באמת קיימת. עכשיו השאלה שאני שואל את עצמי, האם אתה ההנשמה המלאכותית, והמסאז' בלב לגביעה הזאת שנקראת ציונות דתית, שאתה הולך לתת, כן? היא עשויה להעיר משהו חדש, ולהגדיל את זה מחדש, או שזה באמת להחיות את המת?
אני מקווה שכן.
וזה השאלה פה.
אני מקווה שמה שאנחנו הולכים לעשות, זה באמת להפיח רוח שאולי קצת שונה. רוח של... פתיחות, להיפתח לעוד ציבורים, לעוד אנשים. אני בדמיוני, וזה מה שאני מקווה בסופו של דבר. פריימריז, גדול, גדול, גדול. אגב, לא רק, מה זה ציונות דתית? לא רק של השטייטל ושל השטיבלך ושל, אתה יודע מה, קריאת ארבע, יצער, לא שבות, אפרט, של כולם. כל מי שמגדיר את עצמו כאוהב המדינה, יבוא. ולהקים תנועה גדולה, גדולה, רחבה, רחבה. אגב, אתה רצית לעשות את זה. רחבה שמדברת לכלל ישראל, לכל עם ישראל, לחרדים, ולשוב עוד פעם, אני אסונה את הביטוי, אבל, כי זה לא נכון, הם לא חול, הם לא חול, ההורים שלי היו מה שמוגדר חילונים, אח שלי כאן הוא מה שמוגדר חילונים, זה אנשים קדושים, אנשים אוהבים, אתה יודע, אבא ואמא שלי, חינכו אותי לאהבת ישראל, אמא שלי, זיכרונה לברכה, כשאני התחלתי להפגין ולעצר 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 בהפגנות שלך, הייתה לי תקופה שאני הגעתי וישר השוטרים אומרים, לניידת, לניידת, עוד לפני ש...
אז היא מאוד אהבה אותי
עם שלך. ואמא, תדע לך, שלימים מישהו אמר לי, תשמע, אתה לא עצור הראשון במשפחה, אמרתי, מה? אולי, אמא שלך הייתה עצור, אמרתי, אמא שלי, היא היום המית הכי גדולה. ואז סיפרו לי את הסיפור שבגיל 14, היא הבריחה כרוזים של האצ"ל, היא הייתה בשכונת הכורדים, גדלה שם, היא הבריחה כרוזים של האצ"ל והבריטים עצרו אותה. ועם כל הדאגה שלה, וזה שהיא מתקשרת אז לנפתלי ורצברגר, אתה זוכר את נפתלי ורצברגר האגדי, קשרת אליו, הילד עצור, הילד עצור, הוא אומר לי, כבר לימים הפכתי להיות 25, 30, הילד עצור, מה עושים? אומר הגברת בגבי, הוא לא ילד. אבל היא העריכה, את הדבר הזה, וזה בחזוני. בחזוני אני רואה את כולם מתחברים יחד, הולכים כקבוצה גדולה מתאחדים ומנצחים.
טוב, בעזרת השם. תשמע, אחד הדברים שבשלם חשוב שתהיה בכנסת, זה הסיפור של הבדואים והנגב. כשאני הגעתי לכנסת, בדיוק התאספה ועדת הפנים סביב מתווה פראוור. לא יודע אם אתה זוכר.
כן, כן.
ואני הייתי חבר בוועדת הפנים. ונכנסתי לשם
ואני רואה שהכל בעצם סגור, אני אמור להיות חותמת גומי של הליכוד על כל המתווה, מה עכשיו, מה, פחות או יותר מה זה היה, עד עכשיו הם גזלו...
אתה האחרון שהוא חותמת גומי.
כן, עד עכשיו הם גזלו את מחצית הנגב, ועכשיו ניתן להם גם את החצי השני כדי לסגור את העניין, פחות או יותר הסיפור, ונקווה שאחרי שהם יקבלו גם את החצי השני, הם לא השתלטו גם על החצי השלישי. זה משהו פסיכי. ואני יושב שם ומתווכח ונלחם ומתנגד וזה. ואני רואה שכל החבר'ה בליכוד ככה, אוקיי, בסדר. עכשיו הוא צועק, 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 אבל בסוף זה יעבור. ואני מתעקש ואני מצביע נגד מה שהמפלגה רוצה שאני אצביע. ומנסים להוציא אותי ולהביא מישהו שיחליף אותי כדי שהוא יצביע בעד כל התרגילים. אתה תכיר, אתה תלמד. אבל לא הייתי לבד שם. ישב לידי בוועדה הנציג של בנט, כי לא יודע איך הוא קראו לו אז, הבית היהודי, אני חושב שזה היה. כשהוא הכנסה לחס פעם ראשונה, זה היה בית היהודי.
כן, כן, 2013.
אני לא אגיד את שמו, כי מדובר בחור מתוק, והוא כבר לא בכנסת, ואני לא רוצה להשפיל אותו. אבל הנציג של בנט בוועדה, ואני רואה שהוא כל הזמן מצביע בעד הדבר הזה. ואני יושב לידו, ותאמין לי, בחור מתוק, בחור צדיק, גיבור בצבא, מה שאתה רוצה. מי שרוצה שיברר, מי שרוצה לדעת על מי אני מדבר, ידע על מי אני מדבר. ואתה יודע, ילד טוב כיפה סרוגה, מבדלני כזה. אני יושב לידו בוועדה, ואני מסתכל עליו, אני אומר לו בשקט, שאף אחד לא ישמע, אני אומר לו, תגיד לי, הנגב זה לא ארץ ישראל? אני רואה אותו מחליף צבעים, וזה הנציג של בנט, אני בליכוד, הוא בא זה. הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, אני רואה אותו מחליף צבעים, לא נעים לו, הוא אומר לי, תשתגע מה שתשמע עכשיו, אני לא אשכח את זה. הוא אומר לי, זה פעם אחרונה, ומכאן אנחנו לא נזוז יותר.
איזו בדיחה.
הוא הבין שהוא מדבר שטויות, אבל הוא היה בלופ כזה, הוא היה בתוך הלופ הזה.
נורא.
זה נורא. אתה תבין, אתה לא יודע כמה שזה נורא.
אני מכיר, משה, אני הייתי בשבועות האלה, אני חורש את הדרום. ושומע את המצוקה.
לא, אתה דרום בטח, אתה אומר.
ושומע את המצוקה של האנשים.
אני דיברתי על נורא אחר.
אני חכה.
דיברתי על נורא בתוך המכבש הזה הפוליטי, שלא באמת נותן.
ורואה איך הם, אנחנו מאבדים את הדרום, וכן, אתה צודק, הנציגים בנט, ומי לא, כולם היו שם בכל נקודות הזמן שיכלו לבוא ולהגיד עצור. אגב, לפני הבחירות הם ישר באים ואומרים, אנחנו נטפל, אנחנו נעשה, מה תעשו? בנט, היית שר ביטחון במשך תקופה ארוכה, יכולת לעשות, לשנות כל כך הרבה. עכשיו, אתה שומע את המצוקות של התושבים, אני לא, גם אתה לא, מעד להכליל את כל הבדואים כבדואים, ואלה שמתגייסים לצבא ואוהבים את המדינה, אהלן וסהלן. אבל אלה מתוכם שלוקחים פרוטקשן, שאתה שומע סיפורים מסמרי שיער, בעל שאשתו הולכת מטרידים אותה, הבעל מגיע מרביצים גם לו, המשטרה מגיעה, עוצרת אותם, משתחררים אחרי כמה שעות. מה זה?
לפני שבועיים, שלושה נכנסים לבית, בתוך החדר, עונצים ילדה בת 10, זה ירד מהחדשות אחרי יום וחצי. אז כי זה בדואים, ולא שני שחקני כדורגל ששיחקו עם כמה ילדות, שלא יודעים אם בנות 16 או 17, זה ישב חודשיים בחדשות. שלושה בדואים שאונסים ילדה בת 10 במיטה שלה, עם סמלת השבת שלה, לא מעניין, כי זה בדואים, כי זה לא משרת את האג'נדה של התקשורת המחורבנת הזאת. כלבי התקיפה של הדיקטטורה, זה מה שהם. אני היום בתקשורת, איך אומר אטילה שום פלבי, אנשים כמוני צריכים להוציא, לעשות חוק מהיר, אגב, הכל היום בחקיקות מהירות, חקיקות בזק, לשפוט ולשים בכלא, כי אני מביע את דעתם של 2 מיליון ישראלים. ואת הסיפור של הילדה שנאנסה, הוא לא יעשה מזה סיפור, כי זה לא משרת, זה לא משרת איזושהי אג'נדה פרוגרסיבית שכל חברי הכנסת נכנעים לה, אתה לא תיכנע לה, ואם אתה תיכנע לה, אני אכנס באים עם משך.
אני אשמח. אני אשמח, אבל זה הציונות הדתית שלי. הציונות הדתית שלי זה להרגיש את הלב של האבא של אותה ילדה.
לא רק הציונות הדתית, זה מי שאתה.
הציונות הדתית, לא, זה מי שאני, אבל אני היום. אני היום מנסה.
אני יכול להוכיח לך שזה לא מתחבר. הציונות המתחברת עם דת.
מתחבר. יכול להתחבר מצוין, יתחבר מצוין. ואני אומר לך שוב, אני לא מקבל את זה, אתה יודע. סיפרו לי על איזה פוליטיקאי, מהמפתל ההיסטורית שהשכנים שלו באו אליו ואמרו לו, תשמע, אנחנו רוצים א', ב' וג', צריך לעזור לנו כאן ולעזור לנו, אני מתעסק רק בדברים הגדולים. לא מתעסק בדברים הקטנים.
בגלל זה, אתה צריך להיות שם, נכון?
וזה המהות, להתעסק גם בפרטים הקטנים, אבל לא, המחלוקת שלי איתך, שאני הולך להתעסק גם בדברים הגדולים. אני מקווה להצליח, תגיד תמים, תגיד נאיבי, אני מאמין, מאמין באמת, שאם אנחנו נהיה 61 של נתניהו, זה שווה 10 מנדטים, זה שווה 15 מנדטים, זה שווה 20 מנדטים, בטח בקונסטלציה שנוצרה, שנתניהו לא יכול להרכיב ממשלה לא עם זה ולא עם זה ולא עם מרו, ובסופו של דבר יכול להיות שהקול הזה של ה-61 יהיה קול שיסחב את כולם לאיפה שצריך.
אתה אף פעם לא יודע את מה המסמר שבגללו כל העיר נופלת, במובן החיובי של המילה. יכול להיות שתהיה המסמר הזה, הקדוש ברוך הוא יהיה לך את תפקיד המסמר הזה, אבל כשאני מסתכל על הדברים באופן... אתה יודע, החשיבה שלי היא לא חשיבה מתמטית כזו. 61, אז אני אשכנע, אז אני אעלץ, אז אני פה, אז אני זה שם. כי אני מתייחס על המה, אני מסתכל על המהויות. תשמע, אני ראיינתי, היום עלה לאוויר פודקאסט שעשיתי עם גדעון לוי. חבר שלך, לא?
כן, בטח.
באמת עליו, לא?
החוקים.
החוקים, אתה רואה.
שונא ישראל, עוכר ישראל.
עוכר ישראל,
שונא. במובן המלא מלא של המילה.
אחת השיחות המרתקות ביותר שהייתה לי. אוקיי?
אוקיי.
והם
לא טיפשים, השמאלנים.
ברור שלא. ברור שלא. אבל גם אני לא טיפש, כנראה. אוקיי? ותקשיב לשיחה. אני מציע לך להקשיב לשיחה. כשבאיזו לילה אתה חוזר מאיזה חוג בית או משהו, משעמם לך, תקשיב לשיחה. יהיה לך קשה. עכשיו, למה אני אספר לך על זה? כי... כי הסיפור כאן הוא לא איזה רוב מזדמן של 61 לפה, 61 לשם, שישנה את העולם. מה, לבגין לא היה ממשלת ימין ימין, לביבי לא היה 7,000 פעם ממשלת ימין ימין.
אגב, בזמנו
אז גם עכשיו אתה תצליח, אז נניח שבזכותך אתה תצליח להביא איכשהו לממשלת ימין ימין. במה אתה תהיה יותר טוב מבגין שמסר את סיני עם הממשלת ימין ימין שלך?
לא, לא, לא. לא, לא שם, לא שם. אתה יודע, אתה גם יודע, אתה גם יודע שלא שם.
אז תשים לב שמה שאני אומר, זה לא סותר את זה שאני מסכים איתך, שאתה תילחם על הדברים הקטנים, והגן עדן הוא בפרטים. אני מכבד את זה מאוד, וצריך את זה מאוד, ואני מעריך אותך מאוד, ואני רוצה אותך שם בשביל זה. אבל אני הקטן לא חושב, שגם אם אתה תהיה ה-61, אתה תשנה את התמונה ה...
אני מאמין שאפשר לשנות. אני מסכים, אני מסכים שבית מקדש כנראה לא באותו רגע ירד מהשמיים. ואגב, אם ירד מהשמיים אנחנו נהיה בבעיה, כי זה יכול לגרום לפיקוח נפש. אבל אני כן חושב שכן, אני הולך להילחם על הפרטים הקטנים, גם על הגדולים. אני הולך לבקש בקשות מפורשות מאוד. רפורמות בעולם המשפט, ורפורמות עם כל מה שקורה לנו בביטחון, ואני רוצה להסתכל על החיילים שלנו, חיילי צהל, שאני רואה אותם בבוטקה, בחברון, ואני מעניק להם כל שבת אוכל, ואני שומע אותם מספרים, שנייה משה, שומע ברשותך, שומע אותם מספרים, איך הם, איך לכל חייל היום, עובר בשבריר שנייה אל אור עזריה, ולפני שהוא הולך להגיב, ולכוון נשק, לעבר מישהו שזורק עליו בקבוק תבערה, הוא חושב מיליון פעמים. אפשר לשנות את זה. אפשר לשנות את זה.
יצמחו לי פה שערות כשתשנה את זה.
לא, לא, די, די, די. אתה לא שם, משה. אתה לא שם, תדע לך. אני רוצה...
אני אגיד לך למה אני אומר את זה.
אני רוצה לתת
לך. אני אגיד לך למה אני אומר את זה. אנחנו מדברים חופשי, כן?
חופשי, חופשי.
אני זוכר שבנט נהיה, לא חבר כנסת 61, שר הביטחון הוא נהיה. כן? הוא נהיה שר הביטחון. והתחיל לפזר הצהרות, אם אתה זוכר, אני לא אגיד לך על דברים אחרים שהיו לי איתו בארבע עיניים, כי אני, אם אתה מדבר איתי בארבע עיניים, אז זה נשאר בארבע עיניים. דברים שפורסמו, כן? הוא פרסם. אני מתחיל להרגיש כיצד מתרופפת האחיזה האיראנית. אתה זוכר אותו מצהיר הצהרות כשר ביטחון?
כן.
באמת, הוא שר
זוכר
ביטחון.
זוכר הרבה דברים
הוא כשר ביטחון. הוא מבריח את האיראנים.
זוכר אחרי דיבורים כשר עכשיו, ביטחון. עכשיו, הוא יפחית את החמאס, הוא יפחית
את... אני דווקא מאמין לבנט שהוא רצה לעשות דברים. כמו שאתה רוצה לעשות דברים, עם ההוראות תיחה באש, הוא גם כן רצה לעשות דברים. למה הוא לא עשה אותם? היה יכול להפיל את הממשלה, היה יכול, והוא שר ביטחון. אני אומר לך שהמצב היום פי אלף יותר גרוע עם האיראנים. ישראל מעולם לא הייתה במצב ביטחוני יותר קשה מאשר היום. מעולם לא. המצב הוא קטסטרופה שבקטסטרופה, ולא מדברים על זה. אני כתבתי על זה עכשיו מאמר של 3,000, אלוף בריק מדבר על זה, אלוף חסון מדבר על זה. כל מי שעיניו בראשו מבין ש200,000 טילים מדויקים אצל החמאס, זה משהו שיותר גרוע מפצצה גרעינית, מבחינה אסטרטגית. אוקיי? כל אחד מבין שמה שצריך לעשות כאן זה מכת פתיחה ישראלית כדי לנסות לנטרל חלק גדול ככל האפשר מהאיום האסטרטגי שלהם, שהוא כרגע האקדח שנמצא במערכה הראשונה, והוא יירה, הוא לא שם סתם, הוא יירה בסופו. איפה אתה, בנט, שר הביטחון? מוסיף את עצמך לסימום האומה, ואומר לנו שהם משחררים את האחיזה שלהם. תקרא את אלוף חסון אצל בן כספית שבוע שעבר, ההפך הגמור. אז אתה רוצה להגיד לי שאתה תשנה משהו?
כן, כן, ואני לא רוצה להגיד לך, אני רוצה לספר לך, ואגב, אני חושב שאתה יודע את זה, שבמועד ג' פשוט דברים שהתוצאות הולכות להיות לא מרשימות. בוא, ופנו אליי. פנו אליי מלשכת נתניה, אמרו לי, בוא, איתמר, בוא, נבטיח לך ככה, נבטיח לך זה. עזוב, שחלק מההבטחות על הקרח, מי כמוך יודע. על חלק מההבטחות הרציניות.
מה פתאום,
ההבטחות
של נתניה?
חלק, אתה מחכה שיקיימו אותה. אבל חלק מההבטחות הרציניות, רציניות מאוד. אני מאמין שהוא רצה לתת לי שגריר. יש יותר יפה מזה, לראות את אשתך בסמלות נשף, ואתה רץ מקוקטייל לקוקטייל. אבל בסופו של דבר, משה, אני עמדתי שם במבחן, ואמרתי, אני מוכן ללכת צעד אחורה, אבל או חאן אל-אחמר פינוי, או ירו טילים על מדינת ישראל, תחזירו ולא על דיונות ריקות, או רפורמה במערכת המשפט, תנו לי משהו. כשהם לא רצו, הלכתי עם זה עד הסוף. אני שם.
בקיצור,
אני שם. זה מה ש...
אתה הולך להיות בפוזיציה.
לא, 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 אני מקווה, אני יש לי יסוד סביר להניח שהפעם, אם זה יהיה המבחן, ואם אני יהיה ה-61 של נתניהו, הפעם הדברים יהיו שונים.
בסוף אני מסכים איתך בדבר אחד. אם מישהו צריך להיות שם, אני מעדיף שזה יהיה אתה. מה אתה שתצליח, תצליח. אתה הרי בא, מה יש לך שאין לאחרים, שאין לבנט ואין לאחרים? יש לך איזשהו חיבור לזה אמת פנימית שגוברת על האינטרס. הרי מה הטענה שלי כלפי בנט וכלפי בעצם כל השאר? אין שם שום מצפן. הוא לא קיים. שלח לי מישהו, מה אתה רוצה מבנט? אמרתי לו, תן לי דוגמה אחת שהוא העדיף את האינטרס הלאומי על האינטרס האישי. אז הוא חזר אליי אחרי שבוע עם 5 דוגמאות דרדלה, פירקתי אותם בשנייה. לא קיים. אז דוגמאות מגוחכות. זה לא קיים. אז לפחות אני מאמין לך, כן. אני מאמין לך שלפחות תנסה. תראה, אני ניסיתי, ואתה רואה מה קרה לי. כן, יכלתי להיות סגן ראש הממשלה, אם הייתי רוצה, הייתי הקבוצה הכי חזקה בליכוד, מפלגת השלטון, הייתי, כן, בנט התחנן במועד בית, במועד בית או ג', אני לא זוכר, שאני ירוץ איתו, במועד ג', לילה שלם ישב עליי, כן, כי הוא לא רוצה את סמוטריץ', אני בזכותי סמוטריץ' עכשיו עדיין בכנסת, אם הייתי אומר לו, כן, סמוטריץ' היה בחוץ, כן, סמוטריץ' חייב לי תודה גדולה, כמובן לעולם לא ייתן, אני גם לא רוצה שייתן, אבל עזוב את כל זה, אני הולך להצביע אימון, אבל אם אתה תהיה בפנים, אני בוודאי שאשמח. אז מה אתה אומר באמת, מה התשובה המערכתית שלך לכל העניין של מערכת המשפט?
שינוי יסודי, רפורמה אמיתית ויסודית.
אתה גם מדבר כאיש מקצוע.
ואני, כן, איש, כאיש מקצוע לכל דבר ועניין. אני חי את מערכת המשפט, אני נושם את מערכת המשפט. והדבר הראשון שצריך לעשות שם, זה לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים. הדבר הראשון, הרי בסוף כל החוקים מגיעים לבית המשפט העליון. וזה לא חוקתי, וזה לא מתאים, וזה לא עומד בקנה מידה, וזה לא... די, נגמר עם זה, צריך להפסיק עם זה. והיסוד, הבסיס, התשתית, זה לשנות, יש לך ועדה של 9, שמתוכם 3 שופטי עליון, ויש להם וטו. על כל דבר ועניין, ועדה על מינויים של שופטים בעליון. וזה צריך להיפסק. ואני, אם יורשה לי דבר אחד, מה שאני... אוהב לשמוע את עצותיך הטובות והחכמות, אבל דבר אחד אני לא רוצה שיהיה אצלך. לפעמים שאני שומע בקול שלך טיפ-טיפה איזשהו מרמור, טוב, מין אמירה כזאת, אי אפשר לשנות, או שאפשר לשנות. אפשר לשנות. אני יודע שאפשר לשנות, אתה יודע שאפשר לשנות, אפשר לעשות את זה. אני בטוח בזה, אני מאמין בזה. אם לא, אין באמת טעם
אז קודם כל, מהסיבה הזו לבד, מי שמאמין בזה צריך להיות שם, זה ללא ספק. אין שום מרמור אבל בקול שלי. אל תבינתי לא נכון. אני יהודי, ויהודי חייב להיות אופטימי תמיד. ואני מאמין גדול במדינה הזאת, ואני מאמין גדול בעם ישראל ובנצח ישראל, ואני בטוח שיהיה בסדר, בסופו של דבר. מה שאני לא מאמין, כן? ובאופן מהותי, זה ביכולת לתקן את הניווט מהאמצע. אותי לימדו בצבא, בקורס מק"ים, בקורס קצינים, לימדו אותנו לנווט, התברברת, חזור להתחלה, תבדוק טוב טוב איפה הנקודה שבה התברברת, ואז תתחיל לנווט מחדש. וכשאתה אומר, אני עכשיו יגיע אל מערכת שהיא רקובה מן היסוד ואני אשנה אותה, אני חושב ש... הנה, תיקח דוגמת התשובה שנתת לי עכשיו. תרשה לי לאתגר אותך. אתה אומר שהבעיה היא הוועדה לבחירת שופטים, ואני מסכים איתך לגמרי שזה בעיה...
התיקון הגדול גם.
שזה בעיה, אבל דעתי לא זה התיקון הגדול. הרי אני לא רוצה להגיד את הביטוי שרציתי להגיד, כי הוא לא מכובד. בוא נגיד שהבעיה מתחילה מהראש, אוקיי? וכמו כל דבר, הגוף הולך אחרי הראש. הבעיה היא לא בוועדה לבחירת שופטים. הבעיה היא בשופטי הבג"ץ, שהם בעצם ראש התמנון, בוא נקרא לזה כך, אוקיי? ושופטי הבג"ץ, יש כמה, 14?
15.
15.
עכשיו מזוז פורש, אז יהיה 14.
אוקיי, בוא נגיד 15. שופטי הבג"ץ לא צריכים לייצג את הדעות שלי ולא צריכים לייצג את הדעות שלך, אבל הם צריכים לייצג גם את הדעות שלי וגם את הדעות שלך. בתוך ה-15 הללו צריכים להיות שניים שבחרו מרץ, חמישה שבחרו ליכוד, שלושה שבחרו גדעון סער, וכן הלאה.
מדויק. בבואה של החברה הישראלית.
זה צריך להיות בבואה של החברה הישראלית, כי עד שלא נסגר על עצמנו עם הערכים והזהות שלנו, כל מה שיש לנו כרגע, זה את הסלט הגדול הזה של עם ישראל שהתקבץ הנה, שהוא מה שנקרא ערכי החברה בגדול, והם צריכים להיות מיוצגים באופן פחות או יותר מייצג בתוך בית המשפט העליון. עכשיו, בית המשפט העליון, במקום זה, הוא הכבשה דולי. שמשבטת את עצמה מראשון מאחד לשני, ומשפחה סגורה, מין דון
קורלאון. ואיך זה קורה?
דון קורלאון.
ואיך זה קורה? זה בדיוק הוועדה למינוי שופטים. בוודאי שכן. זה בדיוק הכוח, הכל כך למנות, להגיד, אני שופט מביא שופט, חבר מביא חבר, ומי שנראה, וועדת השניים.
אמרתי לך שאני לא חולק עליך שצריך לשנות את הרכב הוועדה וכו', אבל איך השופטים נבחרים? הראש צריך להיבחר על ידי הציבור.
אין לי בעיה.
רגע, רגע, רגע. איך? רק לסגור. איך? על ידי נציגיו. ועדת חוקה, חוק ומשפט.
שימוע פומבי בכנסת.
שימוע, כמו באמריקה.
לחלוטין כן.
ברגע שיהיה לך את זה, כל השאר יסתדר.
לחלוטין כן, אבל זה בדיוק העניין. נגעת בלב העניין שהוא מבחינתי הוא המהות. אומרים לי, תראה, פסקת ההתגברות וחוק כזה וחוק אחר. מה זה יעזור? סופו של דבר, עוד של דוגמה על פסקת ההתגברות, אהרון ברק בעצמו, בספר שלו עושה הכובעים אומר שהוא בעד פסקת ההתגברות, אבל בסופו של דבר זה יגיע לשופטי העליון. וכמו שאמרת, אני לא קורא להם תמנו, לא קורא להם, אבל אני כן יודע. אגב, אנשים אינטליגנטים מאוד, חכמים מאוד, ברור. חלקם מסבירי פנים מאוד, אבל אני יודע היטב איכן הם מצויים. ולכן כל חוק אידיאולוגי, כל משהו אידיאולוגי, הם יגידו דעה מאוד מאוד מפורשת, עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה. אם אתה משנה את הרכב הוועדה למינוי שופטים, אתה פתאום מכניס לבית המשפט העליון, לא מדיח, אל תדיח אף שופט, אבל מכניס עוד 10, 15, 20, 30 שופטים עם אג'נדה ציונית יהודית. וזה בדיוק מה שאתה מדבר עליו. זה לגוון את ההרכב, להפוך אותם למייצגים את כלל החברה הישראלית. אגב, אין לי בעיה, אם בית המשפט העליון מתעסק רק בתפקיד שלו הקלאסי, סכסוך, יישוב סכסוכים, תתפלא, אני הרבה פעמים אומר לעצמי, הלוואי שאני אפול אצל השופט הזה, שהוא דווקא בעל דעות אולטרה אולטרה שמאלניות, אבל אני יודע שבענייני זכויות אזרח או בענייני פיצויים מהמשטרה, משהו כזה, הוא ייתן לי את מה שאני רוצה. אבל בדברים האידיאולוגיים, בדברים המשמעותיים, הם אף פעם לא יהיו איתנו. וזה בדיוק המוקד, הוועדה למינוי שופטים. אם אתה משנה אותה, אתה מתחיל שינוי בעולם המשפט.
טוב, זה, אני לא יכול שלא להסכים. אני אחזור אל איתמר מחברון. תגיד לי, איפה אתה בעניין של מעצרים מנהליים?
תראה, יש לי בעיה היום בדיעבד, לא רק עם מעצרים מנהליים, גם עם כל העניין הזה של עינויים. כן, גם שאל אותי פעם מישהו, מה, גם על ערבים? כן, גם על ערבים.
כולם, כן.
גם על ערבים, וגם מעצרים מנהליים כלפי ערבים, יש לי בעיה קשה איתם. יש לי בעיה קשה איתם, משהו שבסופו של דבר, אתה מכשיר כאן מערכת, בלי משפט, בלי הוכחות, בלי ראיות, אז זה נכון. היום זהו, אבל מחר זה אני. ואותו דבר גם לגבי העינויים.
לא, כשאני צעקתי, כבר היום זה אתה.
זה נכון, וכשאני צעקתי בדומה, מענים את הילדים שלנו. מענים את, אתה זוכר מה בנט, אבל מי אתם מאמינים? לילד שקד או איתמר בן גביר, בית משפט בפסק דין, אמר איתמר בן גביר צודק. אני, יש לי בעיה עם הדברים האלה, אבל אני אומר את זה דווקא כמי שדוגל בעונש מוות למחבלים, דווקא כמי שדוגל שאם יש ראיות נגד רוצח כמו הרוצחים הנאלחים של משפחת פוגל, אין בית קפה באילטון רמלה או אילטון מעשיהו, אין מרמלדה ורולדה וטורטית ולימודים על חשבון המדינה, אלא עונש מוות לכל דבר ועניין. ולכן יותר קל לי להגיד לך שאני, יש לי בעיה עם מעצרים מנהלים גם לערבים, ויש לי בעיה עם התעללות, עם עינויים בחקירה, כלפי כל אחד. אגב,
אז אתה בעד או נגד? אתה תצביע נגד? אתה תצטרף את תמר זנדברג נגד הדבר?
אני לא כל כך מהר אצטרף לתמר זנדברג, קודם כל.
אני לוחץ אותך לקיר, תגיד לי.
לא, אז אני אומר.
יש לי בעיה עם זה, זה דיון פוליטי. אתה כבר מדבר כמו חבר כנסת.
אני קודם כל מצוין, אני רוצה להיות שם חבר כנסת. אני אומר דבר, יש לי עמדה ערכית נגד מעצרים מנהלים ונגד התעללות.
כולם אומרים את זה. איתמר.
יש לי קווים אדומים.
איתמר.
יש לי קווים אדומים.
אבל לא ענית.
יש לי קווים, עונה לך. עונה לך בדיוק.
אתה בעד או נגד?
יש לי בעיה עם מעצרים מנהלים.
מה זה יש לי בעיה? אתה בעד או נגד?
חוק ספציפי, תביא לי את החוק שאתה רוצה להעביר, ואני אגיד לך.
אני רוצה שלא יהיה מעצרים מנהליים בארץ ישראל.
גורף?
גורף. גם לערבים וגם ליהודים.
לא, גורף לא.
גורף לא. אז אתה בעד, אתה תשאיר את זה. תגיד, תזיל דמעה, אבל תשאיר את זה.
לא, 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 לא. ממש לא. אני כן ארצה לשנות. אבל לא גורף, לא גורף. לא צריך בנושא הזה את המערכת להפוך לגמרי, לגמרי עדיין לא.
אני אגיד לך איפה אני, מעניין אותך?
אני יודע, אתה נגד נגד.
אבל אני אגיד לך מה אני בעד, אוקיי? מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו, ועוד פעם זה הימין, ועוד פעם דוגמה לכך שכשאתה לא יורד אל היסוד, אתה לא יכול באמת לשנות. אנחנו מדברים בשפה של השמאל. השמאל, למה אני אומר אנחנו? אני לא מרגיש, אני חלק מהימין בכלל, תסלח לי, קשה לי כבר להציג את עצמי כימני.
לא, לא, אבל אתה לא מבין, זה תסלח לי. כשאתה אומר את זה, או כשאתה אומר הסבתא שהימין מעניין את הסבתא שלי.
לא, בגלל זה, בגלל זה.
אתה לא מבין שהצופה בבית, או לא הצופה בבית, אתה יודע, כל מיני פוליטיקאים, אמן, כל מיני פוליטיקאים שרוצים להשתמש בזה, מה הם עושים לך אחרי זה?
חותכים.
והנה, זה בדיוק, הוא השמאלן, הוא הולך עם השמאלנים, הוא הולך ככה,
לכן אתה פוליטיקאי, לכן אתה הולך יותר מוצלח ממני.
עזוב אותך, אתה סבתא של זה וזה. אתה נטוע בימין ימין, הימין חלק ממנו, הוא באמת כבר לא ימין.
אני ארץ ישראל. אני איש החירות, אני זכויות אדם, אבל זו, השיחה היא לא עליי, היא עליך. אני רק רוצה לומר לך, איפה הפתרון לעניין הזה? כן? כי הרי יודעים שהבן אדם מתכוון לרצוח אזרחים, יהודים, ערבים, לא משנה. חייבים לעצור, חייבים, אם לא תעצור אותו מעצר, ואין לך הוכחות, מה תעשה? הוא מהווה סכנה מוכחת, מלוחשים לשופט משהו, באמת או שקר, זה לא משנה. זה כלי שבאמצעותו אתה מונע מעשי רצח. מה, אתה יכול למנוע, להגיד להם לא? כן, אתה יכול להגיד להם לא. אתה יודע למה אתה יכול להגיד להם לא? כי מה עשו לך השמאל? לך, לאיתמר בן גביר, לימין, מה השמאל עשו לך? הם אכפו עליך את השיח שלהם. הם אמרו לך, הוא לא חייל מצרי או חייל סורי, הוא סוג כזה של ביניים, בין אזרח לחייל. זה תחום אפור כזה, הוא לא שייך לא לתחום הפלילי ולא לתחום המלחמתי הבינלאומי, כן? הוא באיזה תחום אפור כזה. ואתה קיבלת את זה, את כל השיח הזה, את כל הדיבור הזה, איך זה נקרא, לוחמים, יש אפילו ביטויים כאלה, זה נקרא לכל מיני הגדרות, אוקיי? אתה קיבלת את זה,
ועכשיו הוא נהנה מכל העולמות. כאשר הוא נלחם בך, אז הוא לוחם זכויות, הוא לוחם חופש. מלחמה לאומית, אני מקבל שיש עם פלסטיני, ואני מקבל שהם מלחמים על אדמתם, השדודה ומלחמה, זה מלחמה לאומית, הוא לוחם. אחרי שתפסת אותו, הוא לא שבוי, הוא לא שבוי, אחרי שתפסת אותו, הוא פלילי. אתה לוקח אותו לבית המשפט. ראית פעם שלוקחים שבוי לבית המשפט? האם הוא היה בסדר שהוא ירה בחייל ביום, במלחמת יום כיפור, שתפסת שבוי סורי, לקחת אותו לבית משפט?
אז לא הבנתי.
החזקת אותו בבית
נחש? אז לא הבנתי את תפיסתך, אז אתה בעד מעצרים מנהלים או נגד מעצרים מנהלים? אז אם אני יודע היום שיש מחבל שהולך לבצע פיגוע, עוצרים אותו מנהלית או לא עוצרים אותו מנהלית?
אני מסכים עם גדעון לוי. הוא לא מחבל, הוא לוחם חופש. אני לא חושב שאם אתה לובש מדים או לא לובש מדים, זה משנה את העובדה. הופך אותך לצדיק או לרשע. אתה לוחם. הוא מגדיר את עצמו כלאום. אתה ציוני. אתה ציוני, כן? גם כן הגדרת אותו כלאום, אז הוא לוחם. ואם הוא בחר במלחמה נגד אזרחים, אז הוא זבל של בן אדם, אבל זה סוג של מלחמה שאותה הוא נלחם. זה הכלי נשק שלו. מכיוון שהוא לוחם, כן. ולא מחבל, מה שאתה צריך לעשות זה לחסל אותו, להרוג אותו, לא לנטרל אותו.
בלי משפט.
אתה הולך לבית משפט לפני שאתה הורג חייל, אתה צריך להרוג אותו, כל מי שמאיים על הריבונות שלך, אתה צריך להרוג אותו, וכאשר אתה תופס אותו, אין לו משפט, הרי ממילא, הרי מה אתה עושה? אתה לוקח אותו לבית משפט, ואחרי תהליך ארוך, שם אותו בכלא לפי מה שקבעו השופטים, ואחר כך עושה איתו חילופי שבויים. אז אתה נותן לו ליהנות מכל העולמות.
ועדיין שאלתי, במצב הקיים, במציאות הקיימת,
הורג אותו. הורג אותו. יש כאן, אתה האויב, חביבי, אתה חושב שהוא מסכן, תהרוג אותו.
100%. ואם המציאות היום היא כזאת שלצערנו לא הורגים אותם, אני בעד. אני בעד סיכולים ממוקדים. זה בדיוק העניין של סיכולים
נכון,
ממוקדים.
סיכולים ממוקדים,
נכון,
בדיוק.
אבל אם לצערנו המציאות היא, ואני אומר את זה בכאב, אתה יודע, זה נגיע כשנהיה סחף.
אז כאשר...
20 מנדטים נוכל להגיד,
אז כאשר... אז כאשר...
כן.
יבוא, תבוא תמר זנדברג לצורך העניין,
כן.
ותגיד לך, אתה איש של זכויות אדם, אתה מוכן, כשתבוא תמר זנדברג, תגיד לך, אתה מוכן, אתה פתאום בעד זכויות אדם כשמדובר ביהודים, אתה מוכן להוריד את המעצרים המנהליים לכולם, אז אתה תגיד לגברת זנדברג, אני מסכים איתך, הם לא מחבלים, הם לוחמים, ואנחנו במלחמה, ולכן צריך להחזיר את הסיכולים הממוקדים, ולכן אנחנו נעשה עסק. את תצביע איתי על החזרת הסיכולים הממוקדים, ואז אני אצביע איתך על הורדת המעצרים המנהליים.
ואחרי כל אלה, אחרי שאתה עושה הנחה לעצמך,
לא, לא, אני לא עושה הנחה. אני אומר לך, תביא את השיח למקום הנכון שלו.
משה, יקירי, אני איתך, זה הסיכולים הממוקדים, וזה מה שצריך לעשות, והכל בסדר. אבל בסוף, אני יושב שם בעזרת השם, בוועדת חוקה, אני לא יודע איפה. וצריך להחליט לקבל החלטה עכשיו. זה הממשלה, צריך לשנות, צריך להפוך את העולם, כדי שהרוח הקיימת, שהנוהג הקיים, יהיה באמת מחבל או גין. אבל בסופו של דבר יגידו לי, רגע, ואחרי כל אלה. זה מה ששירות הביטחון הכללי אומר. לעצור מנהלי, כי הוא הולך לפגע וכו'. אני אגיד לך למה לדעתי, הוא כן וזה לא. למה לדעתי אני אומר ומגונן, לא בגלל שזה יהודי וזה ערבי, אלא בגלל שאותו מחבל הוא האויב שלי, ואותו נער גבעות, בסוף, תגיד עליו
מה שאני... הוא האוהב שלך.
הוא האוהב. נכון. ולכן מכאן נגזר אין מה לעשות, זה שינוי, זה לא גזענות.
אני מסכים לגמרי.
זה לא
תורת
גזע, זה לא, אין לי, זה לא בגלל שהוא מהגזע הזה או מהגזע אחר. יש מבחינתי הבדל מהותי בין מישהו אויב שלי לאוהב שלי. אז אתה צודק, עקרונית, ולא רק עקרונית, גם מעשית, פרקטית. עזרת השם, סיכולים ממוקדים זה דבר חשוב.
מה שאמרת עכשיו,
זה לא יוצא. אני כן חושב, למה אני סירבתי להגיד לך כאן, שאני נגד לבוא ולהגיד, אני באופן גורף לא מעצרים מנהלים, כי בסופו של דבר, עם כל הבעתיות שבזה, אם יבוא שירות הביטחון הכללי ויגיד, זה הולך לעשות פיגוע, אם לא הורגים אותו ואני בעד להרוג אותו,
לא. איתמר, אני מבין לגמרי מה שאתה אומר, ואני גם חושב שאתה צודק.
בנקודה הזאת. אני רק חושב שזאת דוגמה למה אני טוען שאי אפשר באמת לשנות. כי אתה אולי לא מבין עד כמה השווי המנטלי של הימין בשיח ובתודעה שיצר השמאל לא מאפשר לבצע שום שינוי אסטרטגי. מה שניסיתי בתרגיל הקטן הזה שעשינו עכשיו לעשות, זה כשתיכנס בעזרת השם, תהיה מודע לזה. שכשאתה פותר בעיה ספציפית עכשיו, כי זה הדבר שעכשיו צריך לעשות ואתה צודק, אוקיי? אתה פותר באופן טקטי, אבל משאיר את הבעיה המהותית.
מקבל לגמרי.
אתה מבין?
מקבל לגמרי. צריך לא להסתכל רק על העץ הספציפי, אלא על כל היער. לגמרי מקבל.
טוב, איך אנחנו נסיים בנימה אישית את השיחה הזאת?
קדימה.
מה שלום הגברת?
מצוין. גברת, טוב, אתה מכיר את זה מהבית. אתה יודע, כשאתה הולך למהלכים, לפעילות ציבורית, אז זה לא שהיא האישה מאחוריך, היא לא האישה מאחוריי. היא בת הברית שלי. אמרתי לה לפני חודשיים בערך, אמרתי לה, יאללה, תראי, אנחנו עכשיו במשרד עורכי הדין שלי, ברוך השם, מאוד מצליחים, אני מרוויח יותר ממה שמרוויח חבר כנסת. ותדעי לך, אני מקווה עוד מעט לעבור למשכורת של חק. ותדעי לך שבקצב הזה, אם אנחנו נמשיך כך, אנחנו לא נקבל הרבה מאוד כסף, להרוויח מיליונים בשנים הקרובות, ב-10-15 שנים הקרובות. אמרה לי, תראה, זה נחמד. ובסוף, בסוף, בסוף, מה אתה ואני רוצים? רוצים לעזור לעם הזה, רוצים לפעול למען העם הזה, רוצים לשנות כאן למען העם הזה. ולכן שהמיליונים יהיו בצד, מה שחשוב זה השליחות הציבורית. ואתה גם הלכה לאורך כל השנים, את הגב הזה, את התמיכה הזאת ש...
אני תמיד אומר שהמתנה הכי גדולה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא הייתה אשתי. זה מצחיק, אני אספר לך סיפור אישי. אבי זיכרונו לברכה, לא בא מהמקום הדתי ולא בא מהמקום הימני, כן? והוא תמיד צחק ואמר שההחלטה היחידה שעשיתי, לא תמיד, בתחילת הדרך, אחר כך הוא שינה את דעתו, הפך אפילו דעתו. אבל בתחילת הדרך, כשהקמתי את זוהר צנו וכו', הוא לא יכל להבין מה עובר עליי. הוא אמר לי, ההחלטה היחידה הטובה שעשית הייתה אישה שבחרת להתחתן איתה. עם זה היו לי הסכמות עם כל המשפחה תמיד, עם הצד השמאלי של המשפחה, עם הצד הימני של המשפחה. אבל מה שאמרת עכשיו, אני רוצה להגיד לך באמת בכנות, מה שאמרה לך אשתך, זו הסיבה שהחלטתי, בוא נגיד, לרדת מהגדר ולייצר את השיחה הזו לפני הבחירות. כי אני הייתי מרגיש לא בסדר עם עצמי, כן? עם את האדם היחיד שאני מכיר שבאמת אני יודע שזה הסיפור שלו. אני לא מסכים איתך בהרבה דברים. אתה לא יודע כמה. ואני יודע שבהרבה דברים אני חושב שפשוט עוד לא דיברנו מספיק, אבל אני יכול לשכנע אותך. אבל זה לא העניין. אני יודע שאתה הולך לא בשביל עצמך. אתה הולך בשביל השליחות. בשביל לעזור, בשביל לתת שם את העזרה ולכן לי היה חשוב, ואני אשלם על זה מחיר. אני אשלם על זה מחיר, וזה לא אכפת לי. לי היה חשוב מהמקום, כי אני יודע גם שהתקשורת חוסמת אותך, ופייסבוק חוסם אותך, וכל ה... כמו שהיה לי אגב עם דוקטור מיכל הרן, שראיתי מה התקשורת עושה לה. אז ישר רצתי וזה. אותו דבר, אני רציתי שהציבור ישמע אותך באופן ישיר, ואני מקווה שהורלתי קצת.
תודה רבה.
תודה רבה, איתמר. כל הכבוד.
תודה רבה.